שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום משמונה שורות לפני סוף העמוד הקודם ועד המשנה בי"ג עמוד ב'. היום יש לנו שיעור ארוך, 18 דקות, אבל 6 דקות ראשונות זה הקדמה, מי שממהר יכול לדלג עליה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על כוונה בקטן, בחלק השני נדבר על גוי ששחט. לגבי כוונה בקטן, הזכיר קודם איך הגענו לזה, אתמול למדנו שקטן בדיעבד אם הוא שחט והשגיחו עליו אז השחיטה כשרה, וכיוון שהגמרא הבינה שלקטן אין כוונה לשחוט לשם שחיטה, אלא מבחינתו הוא סתם חותך, אז כיוון שבדיעבד זה כשר, מכאן שבשחיטה לא צריך כוונה, ראינו שזה מחלוק את הנעים, אבל באמת פסקנו כך שלא צריך כוונה. בזה התמקדנו אתמול, שלא צריך כוונה, היום נתמקד בקטן, כלומר נעסוק בעצם הנחת היסוד הזאת שלקטן אין כוונה. עכשיו, בשביל שלא נתבלבל, נעשה נתק בין מה שלמדנו אתמול לבין מה שנלמד היום, כלומר נתחיל היום דף חדש בעניין הזה של כוונה אצל קטן. בסוף הסוגיה הזאת נחזור עוד פעם למה שלמדנו אתמול ונראה איך זה מסתדר. אז זאת הייתה הקדמה איך הגענו לנושא הזה של כוונה אצל קטן, ועכשיו, עדיין לפני שנתחיל את הסוגיה, נעשה עוד שלוש הקדמות ואז הסוגיה עצמה תהיה מאוד פשוטה. הקדמה ראשונה זה שנעשה סקירה מהירה של התחומים שעולים בסוגיה שבהם צריך כוונה, וממילא עולה השאלה האם קטן יש לו כוונה או לא. אנחנו עושים את זה כהקדמה פשוט בשביל שזה לא יפריע לנו לרצף הסוגיה. אז תחום אחד זה יצירת כלי לקבל תומה. כלומר, בשביל שחפץ יקבל תומה, הוא צריך להיחשב ככלי, ובשביל שיחשב לכלי, יש שני דברים שצריך לעשות. קודם כל, הוא צריך להיות כלי מבחינה פיזית, זה המעשה. דבר שני, צריך גם לכוון שאנחנו רוצים להשתמש בו ככלי. זה תחום ראשון שצריך כוונה. תחום שני זה כששוחטים קורבן, צריך לכוון לשם הקורבן הנכון, כלומר, עולה לשם עולה, שלמים לשם שלמים. גם כאן, עיקר הדבר זה השחיטה עצמה, הכוונה רק מלווה את השחיטה. ותחום שלישי שנדבר עליו לגבי כוונה זה הכשרה של מאכל לקבל תומה. כלומר, בשביל שמאכל יקבל תומה הוא צריך שמתי שהוא בא עליו מים או משקה אחר משיבת המשקים, וזה לא מספיק שהמים באו עליו, אלא הבעלים צריך להיות מרוצה מזה שהמים באו עליו. כלומר, הוא צריך לכוון שזה טוב לו, לא משנה אם הוא כיוון לפני שהמים באו או אחרי, העיקר שהוא כיוון. זה התחום השלישי שנדבר עליו לגבי כוונה. אז זאת ההקדמה הראשונה לגבי שלושת התחומים שנדבר עליהם לגבי כוונה, עוד פעם יצירת כלי לקבל תומה, כוונה בקורבן וכוונה להכשיר לקבל תומה במאכל. הקדמה שנייה ושלישית זה שנתחיל להבין מהי אותה כוונה שעליה אנחנו מדברים. אז קודם כל בהקדמה השנייה נבדיל הבדלה חשובה שהאחרונים מציינים, וזה ההבדל בין כוונה לבין דעת. כלומר, אנחנו יודעים מהרבה מקומות בשס שלקטן אין דעת, לעומת זאת עוד מעט נראה שכוונה דווקא כן יכולה להיות לו. מה ההבדל? אז נאמר קודם את ההבדל העקרוני בקצרה ואז נעריך קצת יותר. יש תחומים שבהם לא מספיקה כוונה אלא גם צריך דעת. מה זה אומר? בתחומים שצריך כוונה, כמו שדיברנו מקודם, יצירת כלי לקבל תומה, כוונה בקורבן, כוונה להכשרת מאכל לתומה, בתחומים האלו עיקר הדבר זה המעשה, כלומר שיש כלי מבחינה פיזית ושהוא שחט מבחינה פיזית ושהמאכל יתרטב מהמים. בכל המקרים האלה העיקר זה המעשה, הכוונה רק נותנת משמעות לאותו מעשה. כוונה כזאת גם לקטן יכול להיות, כמו שנראה בהמשך. לעומת זאת, בדברים שבהם צריך דעת, למשל קניין או קידושי אישה, כאן הדבר העיקרי שיוצר את החלוט זה הגמירות דעת, כלומר במחשבה שלו. וזה שצריך גם מעשה, כמו לתת כסף קידושין או לעשות הגבעה או משיכה, המעשה רק נועד בשביל שיהיה גמירות דעת, אבל העיקר באמת זה הדעת. בתחומים כאלה שצריך רמה כזאת של דעת, שם ברור שלקטן אין את זה, ולכן קטן לא מקדש אישה וגם לא עושה קניין. עד כאן ההקדמה השנייה. אז עוד פעם, בהקדמה הזאת הבדלנו בין דעת לבין כוונה, והדגשנו שאנחנו מדברים רק על כוונה, כלומר שהעיקר זה המעשה והכוונה רק מלווה, וכמו שעוד רגע נראה בהקדמה השלישית, גם לקטן יכולה להיות כוונה. אז עד כאן כאמור ההקדמה השנייה, ועכשיו ההקדמה השלישית. קודם כל, בהקדמה הזאת נדגיש, כמו שאמרנו גם מקודם, שלקטן יכולה להיות כוונה, אלא שהבעיה היא שמניחים שהוא לא יתכוון, אבל אם יהיה ברור לנו שהוא כן יתכוון, אז זה יתפוס. עכשיו, ממילא, מתוך ההבנה הזאת, אנחנו נראה שבגמרא עולות שלוש רמות שונות של כוונה, שהרעיון הוא שככל שיותר ברור שהוא באמת יתכוון, אז זה תופס. מה הם שלוש הרמות? נאמר אותם קודם ככותרות, ואז נראה גם דוגמאות ונבין את הדין יותר. אז הרמה הראשונה זה כשיש מעשה, ומתוך המעשה ברור לגמרי שהוא גם מתכוון. במקרה כזה יש לקטן כוונה. הרמה השלישית זה כשאין שום מעשה אלא רק כוונה, במקרה כזה אנחנו מניחים שאין לקטן הכוונה. ורמת ביניים באמצע זה כשיש מעשה, אבל המעשה הזה לא לגמרי מוכיח שהייתה כוונה, אבל מסתבר שכך. זה רמת הביניים, נראה מה הדין בזה בהמשך. אז אלה שלוש הרמות, כשכאמור עוד פעם הדין ברמה הראשונה זה שיש לו כוונה, וברמה השלישית שאין לו כוונה, ועכשיו נראה את הדוגמה שהגמרא מביאה לזה, וגם נבין איך הגענו לזה שברמה הראשונה יש לו כוונה ובשלישית אין לו כוונה, וזה ממשנה במסכת כלים. הנושא של המשנה זה אחד מהתחומים שהזכרנו בהקדמה הראשונה, וזה יצירת כלי לקבל תומה, והמקרה הוא שקטן מצא איזשהו אגוז והוא רוצה ליצור מזה כלי. אז אם מדובר שהאגוז מלא והוא חופר את התוכן מתוך האגוז וכך הוא יכול להשתמש בזה ככלי, זה ברמה הראשונה. כי כיוון שהוא עשה מעשה בשביל שהאגוז הזה יהפוך לכלי, אז ברור מהמעשה שהכוונה שלו היא שזה יהיה כלי, ממילא הכוונה תופסת. זאת הרמה הראשונה. לעומת זאת, אם הוא מצא אגוז שהוא כבר מרוקן והוא רק מכוון שזה יהיה כלי, אז כאן כיוון שיש לו רק כוונה בלי מעשה, אז זה ברמה השלישית והכוונה שלו לא נחשבת וזה לא יהיה כלי והוא לא יקבל טומאה. אז זאת הדוגמה על הרמה הראשונה והשלישית, כששוב בראשונה יש לו כוונה ובשלישית אין לו כוונה. עוד מעט נראה גם דוגמה על הרמה השנייה וגם נראה מה הדין באותה רמה. אז עד כאן ההקדמה השלישית והאחרונה לסוגיה. נאמר עוד פעם מהר מה היו הקדמות, ואז סוף סוף נתחיל את הסוגיה עצמה. בהקדמה הראשונה דיברנו על הנושאים שעליהם נדבר, וזה יצירת כלי לקבל תומה, כוונה לשם קורבן וכוונה שהמים ייגעו במאכל בשביל שהוא יוכשר לקבל תומה. בהקדמה השנייה הבדלנו בין דעת לבין כוונה, ואמרנו שכוונה יש לקטן אם ברור לנו שהוא יתכוון. בהקדמה השלישית הבדלנו בין שלוש רמות של כוונה, ברמה הראשונה יש לו כוונה, בשלישית אין לו, לגבי השנייה נדבר עוד רגע. עד כאן ההקדמות, עכשיו נתחיל את הסוגיה עצמה. הסוגיה מביאה את רבי יוחנן ששאל האם יש לקטן כוונה. עכשיו מתוך ההקדמות שהקדמנו ברור לנו שלא יכול להיות שהוא שואל בפשטות על הרמה הראשונה או השלישית, כי הרי לגבי זה כבר ראינו את המשנה בכלים שבראשונה יש לו כוונה ובשלישית אין לו כוונה. אז מה בדיוק השאלה של רבי יוחנן? לגבי זה יש שתי גרסאות בגמרא. גרסה ראשונה זה בהתחלת הסוגיה, גרסה שנייה זה בערך בשליש העליון של י"ג עמוד א'. נאמר קודם בקצרה את שתי הגרסאות ואז נפרט יותר. הגרסה הראשונה אומרת שהשאלה של רבי יוחנן הייתה באמת לגבי הרמה השנייה. הגרסה השנייה אומרת שהשאלה כן הייתה על הרמה הראשונה, נראה עוד מעט בדיוק איך. אז עוד פעם, הגרסה הראשונה אומרת שרבי יוחנן שאל לגבי הרמה השנייה, כלומר, כשלא ברור לגמרי מתוך המעשים האם הקטן התכוון או לא, ושואל רבי יוחנן האם במקרה כזה לקטן יש כוונה כמו ברמה הראשונה, או שלא כמו ברמה השלישית. עכשיו, מה הדוגמה על הרמה השנייה? הדוגמה היא אם קטן בא לשחוט קורבן עולה, והקורבן היה בדרום העזרה, והרי קורבן עולה צריך לשחוט בצפון, והקטן לקח את הקורבן והביא אותו לצפון העזרה, ושם הוא שחט. אז כאן, מצד אחד, לכאורה יש מעשה שמראה הקטן הבין שזה קורבן עולה ולכן הוא הביא את זה לצפון, אז מן הסתם הוא כיוון לשם קורבן עולה. לעומת זאת, זה לא הוכחה גמורה לכוונה שלו, כי יכול להיות שהוא הביא את זה לצפון פשוט כי בדרום היה לו קצת צפוף, לכן זה לא מוכיח שהוא התכוון לשם עולה. זאת הדוגמה לרמה השנייה שלפי הגרסה הזאת עליה שואל רבי יוחנן. עכשיו על זה שואלת הגמרא, לכאורה רבי יוחנן עצמו כבר ענה גם לגבי הרמה השנייה שיש לו כוונה. לגבי מה הוא אמר את זה? לגבי התחום השלישי שבנו בהקדמה, כלומר לגבי הכשרת מאכל לקבל תומה. מה רבי יוחנן אמר? יש משנה במסכת מכשירין שאם אדם העלה את הפירות שלו לגג, לא כי הוא רוצה שהם יתרטבו, אלא הוא העלה אותם בשביל שלא יבואו תולעים, אבל אז כשהם היו על הגג ירד עליהם טל והוא היה מרוצה מזה. אז כמו שאמרנו בהקדמה, זה מספיק בשביל שהם יוכשרו לקבל תומה. עכשיו המשנה מדגישה שזה דווקא בגדול, אבל בקטן, כיוון שכשהוא העלה לגג הוא לא התכוון שזה יתרטב, אז בעצם אין כאן מעשה, אלא רק כוונה שאחרי זה הוא היה מרוצה. אז כיוון שזה רק כוונה בלי מעשה, אז זה נחשב ברמה השלישית, ואין לקטן כוונה. זה מה שכתוב במשנה. אבל בא רבי יוחנן ואמר על זה, שאם אחר כך הקטן עלה לגג והפך קצת את הפירות, אז מן הסתם הוא עשה את זה בשביל שכל הפירות יתרטבו, למרות שיכול להיות שלא, תראו תוספות, שיכול להיות שהוא עשה את זה בשביל שהכנימות יצאו החוצה. בכל אופן, כיוון שיש סיכוי טוב שהמעשה הזה כן מראה על הכוונה שלו שהוא מרוצה מהטל, אז זה מעביר את זה מהרמה השלישית אל הרמה השנייה, ואז אומר רבי יוחנן שיש לקטן כוונה. אז הנה אנחנו רואים שרבי יוחנן עצמו בפירוש אמר שגם ברמה השנייה יש לקטן כוונה. אז שואלת הגמרא על הגרסה הראשונה, איך יכול להיות שזאת הייתה השאלה של רבי יוחנן? עד כאן השאלה על הגרסה הראשונה שרבי יוחנן שאל על הרמה השנייה. עונה הגמרא שהשאלה כאן של רבי יוחנן לגבי הרמה השנייה זה האם אומרים את זה גם מדאורייתא או רק מדרבנן. כלומר, זה שבמקרה ההוא של הפירות אנחנו מחשיבים את הכוונה של הקטן גם ברמה השנייה, אולי זה דווקא שם שזה לחומרה, כלומר אולי זה מדרבנן, והחמירו לגבי התומה של הפירות. אבל מי אמר שנאמר את זה גם לכולה, כלומר במקרה של הקורבן שהוא לקח את זה מהדרום לצפון ושחט, ששם נחשיב את זה כקורבן לשמה, האם גם שם לומר שיש לו כוונה גם ברמה השנייה מדאורייתא והקורבן יהיה כשר לגמרי? זאת השאלה ששאל רבי יוחנן, וכרגע בשלב הזה של הגמרא, הגמרא עוד לא עונה. אז עד כאן הגרסה הראשונה שרבי יוחנן שאל האם יש כוונה ברמה השנייה. הגרסה השנייה של השאלה של רבי יוחנן זה שהוא שאל את זה לגבי הרמה הראשונה. כלומר, למרות שאמרנו כבר במשנה בכלים שברור שיש לו כוונה ברמה הראשונה, גם כאן שואל רבי יוחנן האם זה רק מדרבנן ואז זה רק יהיה לחומרה, או שזה מדאורייתא ואז זה גם יהיה לכולה. זאת הגרסה השנייה של השאלה של רבי יוחנן. אז עוד פעם, למסקנה ברור לנו שיש כוונה גם ברמה הראשונה וגם ברמה השנייה, אלא שרבי יוחנן שאל בכל גרסה על רמה אחרת האם זה מדאורייתא או רק מדרבנן ואז רק יהיה לחומרה. אז עד כאן שתי הגרסאות של השאלה של רבי יוחנן, ועכשיו הגמרא מביאה תשובה של רבי יוחנן עצמו על שתי הגרסאות. מה התשובה? שברמה הראשונה יש כוונה גם מדאורייתא, אבל ברמה השנייה יש כוונה אבל רק מדרבנן. עד כאן החלק העיקרי של החלק הזה של השיעור. וזה הגענו לשש שורות לפני המשנה בעמוד א'. עכשיו, לפני שנעבור הלאה, רק נרצה להסביר איך זה מסתדר עם מה שלמדנו אתמול לגבי קטן. אז כאמור, אתמול ראינו שבדיעבד קטן יכול לשחוט, ומזה הגמרא הסיקה שבשחיטה לא צריך כוונה, כי הרי לקטן אין כוונה. עכשיו, למה לקטן אין כוונה? הרי למדנו עכשיו שלקטן יכולה להיות כוונה, אלא צריך להסביר לפי מה שלמדנו עכשיו ששחיטה זה ברמה השלישית, כי כשהוא שוחט, אין שום דבר במעשה שלו שמצביע בבירור שהוא יודע שהוא עכשיו עושה פעולה של שחיטה ולא סתם חותך צוואר של בהמה. ממילא, כיוון שזה ברמה השלישית, אז לכן אין לו כוונה, וממילא הגמרא באמת הסיקה מהמשנה שלנו צדק שבשחיטה לא צריך כוונה, עובדה שקטן יכול לשחוט. אז עד כאן כאמור החלק העיקרי של החלק הראשון של השיעור. עכשיו לסיום, הגמרא מביאה עוד נקודה קטנה. אמרנו הרגע שלפי המשנה שלנו בשחיטת חולין לא צריך כוונה, כלומר אפילו שהוא עצמו התכוון בשביל סתם לחתוך, או אפילו שהוא זרק לקיר ובמקרה זה חתך את הבהמה בצורה הנכונה, זה נחשב שחיטה. עכשיו לסיום, אומרת הגמרא לפי רש"י שזה רק בחולין, אבל בקודשים, אם הוא זרק לקיר ובמקרה זה שחט, זה נקרא מתעסק, כלומר שהוא אפילו לא התכוון למעשה השחיטה. אמנם בחולין זה כשר, אבל בקודשים זה פסול. מאיפה לומדים את זה? אז נזכיר שבשביל ללמוד שמשהו פוסל בקודשים לא מספיק פסוק אחד, אלא צריך שני פסוקים. אז באמת הגמרא מביאה שני פסוקים. פסוק אחד זה ושחט את בן הבקר, כלומר שהוא צריך לכוון לזה שהוא שוחט עכשיו בן בקר, והוא לא סתם זורק סכין אל הקיר. פסוק שני זה לרצונכם תזבחו, כלומר צריך פה איזושהי מידה של רצון, כלומר כוונה. אז אלה שני הפסוקים שבקודשים, אם הוא בכלל הוא התכוון למעשה השחיטה, אז זה פסול לגמרי. רק נעיר לסיום בסוגריים שאם הוא כן התכוון למעשה השחיטה, אלא שהוא שחט שלא לשמה, כלומר לשם קורבן אחר, אז חוץ מבחטת ופסח, הקורבן עצמו עדיין כשר, אלא שהוא לא עלה לבעלים לשם חובה. עד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני של השיעור מתחיל במשנה, שהנושא שלה זה שחיטה של גוי, אבל מתוך זה גם נגיע לנושא של עבודה זרה, ובזה בעיקר נתמקד. בשביל לסדר את הגמרא בראש, נחלק את החלק הזה לשלוש סוגיות. החלק הראשון זה המשנה. אז כאמור, הנושא של המשנה זה שחיטה של גוי, ואומרת המשנה ששחיטה של גוי פסולה, כלומר רק יהודי יכול להפוך בעל חיים לאוכל, גוי לא יכול. זאת הסוגיה הראשונה, ועכשיו לשתי הסוגיות הבאות אנחנו עוזבים את דיני שחיטה ונתמקד בדיני עבודה זרה. הנושא של הסוגיה השנייה זה מתי צריך לחשוש ששחטו בהמה לשם עבודה זרה, ואז ממילא היא אסורה כתקרובת עבודה זרה והיא אסורה בהנאה. אז לגבי זה נחלק בין סתם גוי ששחט לבין מין ששחט, כלומר אדם שהוא עדוק מאוד בעבודה זרה, בין אם הוא יהודי בין אם הוא גוי. אז אם גוי שחט, האם צריך לחשוש שהוא שחט לעבודה זרה או לא? מה נפקמינה? אם הוא לא שחט לעבודה זרה, אז אמנם הבהמה עכשיו נבלה כי השחיטה שלו פסולה, אבל היא לא אסורה בהנאה. אם הוא כן שחט לעבודה זרה, אז היא גם אסורה בהנאה. אז לגבי זה יש מחלוקת בהמשך בל"ח עמוד ב' בין רבי אליעזר לבין רבנן. רבי אליעזר אומר שאפילו אם יהודי שחט בשביל גוי, אז ברור לנו שהגוי מתכוון לעבודה זרה, והכוונה הזאת חלה על השחיטה, אפילו שהיהודי הוא זה ששחט, וממילא זה אסור בהנאה. זו דעת רבי אליעזר, כל שכן אם הגוי עצמו שחט, שזה יהיה אסור בהנאה. עכשיו לא ניכנס כרגע לדעת רבנן שם, אלא נראה דעת המשנה אצלנו. המשנה אצלנו אמרה שאם גוי שחט, הבהמה נבלה. עכשיו מזה שהיא אמרה שהבהמה נבלה, והיא לא אמרה שהיא גם אסורה בהנאה, מדויק שהיא מתכוונת שהיא מותרת בהנאה. כלומר, המשנה שלנו היא לא כמו רבי אליעזר. אז עוד פעם, רבי אליעזר אומר שגם בסתם גוי ששוחט מניחים שזה לעבודה זרה וזה אסור בהנאה, המשנה שלנו אומרת שזה מותר בהנאה. עד כאן לגבי סתם גוי. הנושא הבא זה מה קורה עם מין שחת, כלומר אדם שהוא מאוד עדוק בעבודה זרה, האם כאן כן מניחים שזה לעבודה זרה? אז מדייק רבי עמי גם כן מהמשנה שלנו שכן, איך? כי מזה שהמשנה דיברה על גוי סתם ואמרה שזה רק אסור כנבלה, מדויק שאם זה לא סתם גוי אלא מין, אז זה כבר לא יהיה רק איסור נבלה אלא גם איסור הנאה, ובאמת הגמרא מביאה ברייתא שלוש שורות לפני סוף עמוד א', שבאמת אומרת כך שאם מין שחת גם אם הוא יהודי זה באמת אסור בהנאה, ואגב הברייתא אומרת שמין יהודי נחשב כגוי לא רק לגבי שחיטה אלא גם לגבי עוד כמה דברים כמו הגזרה של פת קוטי וסתם יינם. אז בכל אופן עוד פעם לענייננו, לפי המשנה שלנו אם גוי סתם שוחט לא צריך לדאוג שזה לשם עבודה זרה, אבל אם מין שוחט אז כן צריך לחשוש וזה אסור בהנאה. עכשיו שואלת הגמרא בתחילת עמוד ב', איך אתה יודע שסתם גוי הוא לא מין? מסביר רב נחמן בשם רבא בר אבוה שרוב הגויים לא באמת עובדים עבודה זרה מהלב אלא מנהג אבותיהם בידם, אבל באמת הם לא כל כך אדוקים בעבודה זרה שכשהם שוחטים סתם בהמה הם מכוונים לשם עבודה זרה, אלא רק מין שאנחנו יודעים שהוא אדוק רק אצלו צריך לחשוש. עד כאן עיקר הסוגיה השנייה, שלגבי סתם גוי ששוחט, לפי המשנה שלנו לא צריך לחשוש, רב לזר חולק, לגבי מין כן צריך לחשוש. עכשיו בסוגריים, אגב מה שדיברנו עכשיו על מין, בין אם הוא גוי, בין אם הוא יהודי, הגמרא מביאה עכשיו עוד מאמרה של רב נחמן, שבה הוא אומר שיש הבדל בכל זאת בין מין גוי למין יהודי, דווקא לטובת הגוי. מה ההבדל? אז קודם כל הגמרא שוללת שתי אפשרויות, כלומר שני דברים שבהם אין הבדל, וזה שבשניהם השחיטה פסולה, וגם בשניהם מורידים אותם לבור ולא מעלים אותם, כלומר נותנים להם למות. כמובן יש לזה כל מיני סייגים בראשונים, תראו בפרשנים. אז מה בכל זאת כן ההבדל בין מין גוי למין יהודי? ההבדל הוא בדין שכבר ראינו בדף ה', וזה שמין גוי יכול לשלוח קורבן למקדש, לעומת זאת מין יהודי לא יכול לשלוח קורבן. מאיפה לומדים את זה? אז קודם כל צריך לקבל כהנחת יסוד שגוי יכול לשלח קורבן, את זה לומדים מאיש איש, זה בא לרבות גם גויים. ממילא כיוון שברור שיכול לשלח קורבן, צריך להבין את הפסוק הבא, כתוב דבר לבני ישראל וכולי, אדם כי אקריב מכם. מה הדגש כאן על בני ישראל? הרי גם גוי יכול לשלח קורבן, אלא שיש כאן צירוף גם למילה מכם. המילה מכם באה לדייק שלא כולכם יכולים להקריב קורבן, אלא רק מכם, כלומר חלק מכם, אבל יש אנשים שלא. מי לא יכול להקריב? מין. עכשיו ההגבלה הזאת שמין לא יכול להקריב זה דווקא דבר אל בני ישראל, כלומר דווקא מין יהודי לא יכול להקריב, אבל מין גוי כן יכול להקריב. אז זה היה רק בסוגריים על הבדל שיש בין מין גוי לבין מין יהודי. בזה סיימנו את הסוגיה השנייה לגבי מתי צריך לחשוש שזה הוקרב לעבודה זרה, ואז זה לא רק נבלה אלא גם איסור הנאה. הסוגיה השלישית והאחרונה מתחילה בנקודותיים קצת מתחת לאמצע עמוד ב', זה יהיה מאוד קצר, וגם היא קשורה לתקרובת עבודה זרה. מקודם דיברנו על זה שתקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה, עכשיו נדבר על האם היא גם מטמאה באוהל כמו שמת מטמא באוהל. מי סובר כך? זה שיטה של רבי יהודה בן בתירא, שהוא לומד את זה מזה שהתורה קוראת לעבודה זרה בבעל פאור זבחי מתים. מה הקשר מתים לעבודה זרה? אלא שהתורה מלמדת שתקרובת עבודה זרה מטמאת באוהל כמו שמת מטמא באוהל. זו דעת רבי יהודה בן בתירא. עכשיו מה הקשר בין זה למשנה שלנו? אז כאמור במשנה שלנו כתוב שאם גוי שחט אז השחיטה פסולה, ממילא כיוון שהשחיטה פסולה זה נחשב כאילו שהיא סתם מתה אז היא נבלה, והמשנה מוסיפה שכיוון שהיא נבלה היא מטמאה במסע כמו שכל נבלה מטמאה במסע. עכשיו שואלת על זה הגמרא, פשיטא, הרי כל נבלה מטמאה במסע, אלא מסביר רבא שזה בא ללמד לגבי דבר אחר. לגבי מה? לגבי תקרובת עבודה זרה. עכשיו מה זה בא ללמד? בזה יש שתי גרסאות ברבא. גרסה ראשונה זה בא לדייק שדווקא כאן זה מטמא רק במסע, אבל בתקרובת עבודה זרה זה מטמא גם באוהל כמו רבי יהודה בן בתירא. זאת גרסה אחת. גרסה שנייה לעומת זאת בדיוק הפוך, שזה לא בא להנגיד את נבלה עם תקרובת עבודה זרה, אלא להפך, זה בא לומר כמו שבנבלה זה רק מטמא במסע, גם בתקרובת עבודה זרה זה רק מטמא במסע ולא באוהל, בניגוד לרבי יהודה בן בתירא. עד כאן הסוגיה השלישית של החלק השני של השיעור. נחזור על כל מה שראינו היום.